טוב, אז אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו במאמר דעת אלוהים, אז אנחנו מגיעים לחלק של שפינוזה. אז כרקע, באופן כללי, שפינוזה אמר שהמציאות כולה היא אלוהית, שלכאורה מדובר פה על גישה שהיא די דומה לדעת אלוהים, גישה מאוד הרמונית, מאוד אחדותית, שתופסת את המציאות כמקום אחדותי, שבעצם כביכול האלוהות מתגלה דרך המציאות. אבל פה בדיוק ההבדל, במקום להגיד שהאלוהות מתגלה דרך המציאות, שפינוזה אומר שהמציאות זה עצמה אלוהים, ויש פה באמת פער מאוד גדול בנושא הזה של האידיאלים, שהמשמעות המרכזית של הדבר הזה זה בעצם שלפי שפינוזה המציאות היא לא משהו מתפתח, היא לא משהו גדל, היא לא משהו שהולך הולך וצומח, אלא זה משהו סטטי. זה המציאות כמו שהיא, על כל החלקים שלה, על כל המורכבות שלה, היא באמת משהו הרמוני שהוא כמו שהוא. ולעומת התפיסה של הרב קוק, שהוא אומר שהשורש של כל המציאות זה האלוהות האינסופית, אין עוד מלבדו, משהו שאנחנו לא תופסים. ומה שמתגלה אלינו מהמציאות, מתגלה אלינו מבפנים, מתוך המציאות, מתוך הקיום האלוהי שלנו, מתגלים אלינו האידיאלים, כיוון שאנחנו חסומים בתודעה שלנו האנושית, חסומים לקיום האלוהי שלנו, אנחנו כן פתוחים לאידיאלים אלוהים, שמתגלים בתוכנו מתוך הקיום האלוהי העמוק שלנו. ולקיום האלוהי העמוק שלנו הוא קיום אינסופי מוחלט, מעבר לכל תפיסה שרק הצדיקים העליונים יכולים להבין אותו. ולכן המשמעות של הדבר הזה היא שהמציאות כל הזמן מתפתחת, כל הזמן גדלה, כיוון שהאידיאלים האלוהים הם פועלים בכל המציאות, גם בתוך הנשמה שלנו שאנחנו חווים אותה, וכמו שאנחנו חווים אותה, כל המציאות בעצם היא חובה כביכול בדרכים שונות את האידיאלים האלוהים שפועלים בתוכה, והמציאות כל הזמן הולכת מתקדמת, הולכת ומתעצמת בעקבות הפעולה של האידיאלים עליה. ולכן זה ההבדל המרכזי מול שפינוזה, שכביכול כלפי חוץ יש פה איזושהי אמירה שהיא אמירה דומה לדעת אלוהים, במובן זה של האחדות וההרמוניה של כל המציאות, אבל במהות היא שונה, כיוון ששפינוזה לא תופס שיש קיום אלוהי עמוק, פנימי, למציאות, אלא הוא תופס את זה שהמציאות כמו שהיא, היא אלוהית, כמו שהיא סטטית בקיום שלה, יש בתוכה תהליכים, אבל הם לא תהליכים של התפתחות, של התגדלות, של צמיחה, של אידיאלים, של פועלים, שהמציאות הולכת ומתאחדת, הולכת ומתרוממת בעקבות האידיאלים אלוהים. אז זה ההבדל יסודי. אז הוא אומר ככה, בעת החדשה בשורש שורשה פגשה כל המאומה האלילית את החלק מנכשלי עמנו, עד שמצא מקום על ידי שפינוזה שנתגלגלה בפשיטה ולבישה צורה בשיטות שונות שהרעיון היסודי שלו הוא גורמם העיקרי, בייחוד בסמיות העין והתנקרות לטבע היהדות שבקרבו, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו שהיא תולדה מוכחת מסגנונו, לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאלים האלוהיים, שהם עוז וגבורה לישראל עדי עד, לחזור לנקודת הקטנות והילדות, והוא דווקא למה שמופלא ומכוסה לעצמות האלוהית. אז המאומה הלילית פגשה חלק מנכשלי המאומה, זאת אומרת, את שפינוזה פוגש את המאומה הלילית, פוגש את התפיסה הדתית, הנוצרית, שהוא לפחות חי בסביבה נוצרית, והוא בעקבות זה מפתח תפיסה פילוסופית מאוד מאוד מתוחכמת, שהיא בסופו של דבר היא גם כן נשארת בעצם, זאת אומרת, אם התפיסה הנוצרית היא נשארת בעצם בצורה ילדותית שלה, של יש איזשהו עצם אלוקי ששולט עלינו, אז שפינוזה כן מפתח משהו יותר מתוחכם, יותר בוגר, שהוא תופס את כל המציאות כאלוקות, אבל בסופו של דבר הוא עדיין נשאר בתור יחס אל העצם, זאת אומרת הוא לא הולך על הכיוון של האידיאלים, והוא לא מכיר באידיאלים האלוהים שפועלים בתוך המציאות, אלא הוא תופס את העצמות האלוהית, שוב, במובן המתוחכם שלה, כקיום עולמי שהוא סטטי, שאתה נמצא בתוכו, וזה אלוהים, אבל זה משהו סטטי, זה משהו שהוא לא מתפתח, הוא לא גדל, הוא לא מתעצם, הוא לא הופך ליותר ישר ויותר גדול, והוא לא מקרין אליך אידיאלים אלוהים, אלא הוא נשאר כמו שהוא, ולכן זה, בשורש של זה, זה עדיין תפיסה ילדותית, מתוחכמת, נקרא לזה ככה. ממשיך, ואם זה בא התולדה, לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד, שאדם עוסק בו מעט והולך עם קרי ועיריי והופך ממנו את פניו. אז זאת אומרת, יש פה התחלה של כל המחקר התיאולוגי שאנחנו רואים באוניברסיטה, והתפתח הרבה באקדמיה וגם בנצרות במובנים מסוימים, שזה מחקר תיאולוגי שהוא בא ואומר, אוקיי, בוא ננתח מהו אלוהים. אז אני יכול להתייחס אליו גורם נפשי רגשי, אני יכול להתייחס אליו כגורם פילוסופי, אני יכול להתייחס אליו כמציאות עצמה, אבל בסוף זה משהו שאני חוקר אותו בצורה מאוד מאוד חיצונית אליי, וזה לא אותו קול נשמתי פנימי שנמצא בתוכי ואני מכיר בו כמהות חיי. הלאה, וכשהאנושיות עובדת את דרכה הנצחי, מתעלה בראש, מתעלה בראש נקודת החיים, אז היא עובדת ומוכנת לכל שגיאה, ועולמה האידיאלי נחשך בעדה. והשכחה של האידיאלים אלוהים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל, דוגמת השנאה של רומי לילית ליהודה מפני הניגוד הגדול של עצמות הצביון של החיים כולם שביניהם, וביותר כשהיא מתעצמת באיזו צורה מדעית. יד השם הייתה בצורה מדעית. אז בעצם כאשר שוכחים את דרכה הנצחי, את ראש נקודת החיים, את העצמות של החיים, שזה הקיום האלוהי, ואת האידיאלים שמוקרנים ממנו לתוך הנפש, לתוך הנשמה, אז בעצם מאבדים את הקשר לאלוהות, ומה שנשאר זה רק קשר שהוא חיצוני, קשר שהוא ניתוחים פילוסופיים, ניתוחים תיאולוגיים, כל מיני רעיונות מאוד מתוחכמים תיאולוגית, אבל בסוף הם מאבדים את הנשמה. ממילא זה מגביר את השנאה לישראל, כיוון שאם יש קבוצה אנושית שחיה את הצדדים החיצוניים של החיים, את הצדדים הפירודיים של החיים, והיא נפגשת עם עם ישראל שחי את הצדדים האידיאליים, ההרמונים האחדותיים, אז נוצר פה ניגוד ונוצר פה שנאה בין שתי הקבוצות. כן. יד השם הייתה על ראשי העדה באמסטרדם, אז להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם, על ידי הקריאה המאממת לעצמיות, שאין עם הלא עוז ולא ענווה, לא קדושה ולא שמחה, לא תרה ולא חיים, לא חפץ לפעולת אמת, בקציצת הנטיות האידיאליות, שהיא באמת רק קריאה לעין אחר, אל אחר, והכשר גדול לסוף להתרוקנות המחשבה. זאת אומרת, באמסטרדם הם הוציאו, הם עשו חרם על שפינוזה, והחרם הזה היה, זאת אומרת, אפשר לשאול עליו האם הוא מוצדק או לא מוצדק, אז הרב קוק בא ואומר, זה חרם מוצדק, כיוון שהם זיהו באיזושהי אינטואיציה, שאומנם זה שיח שהוא שיח כביכול דומה ליהדות, מדבר על אחדות, מדבר על הרמוניה, מדבר על אחדות של כל המציאות, שכל המציאות היא משהו אחד גדול, שזה אלוקים, אבל חסר פה את הנשמה, שזה ההבנה של המהות האלוהית שעומדת בשורש המציאות, שהיא הולכת ומתעלה, הולכת ומתקדמת את האידיאלים האלוהים שפועלים בתוך המציאות, ולכן בצדק הם דחו אותו, שזה קורא לזה קציצה בנטיות, יש כפירה בעיקר וקוצץ בנטיות. כופר בעיקר זה כופר בקיום של העצמות האלוהית, וקוצץ בנטיות הוא מכיר בקיום של העצמות האלוהית, אבל הוא כופר באידיאלים. הנטיות זה אידיאלים, זה השלכות, זה הקרנה של העצמות האלוהית עלינו. אז לפי התפיסה, לפי מה שרבקו מציג פה, הוא הכיר בעצמות האלוהית בתור הקיום הכלל עולמי, אבל הוא לא הבין את הנטיות, את ההקרנה של הדבר הזה עלינו. לכן הוא מתבטא ככה. הלאה. שהרי אין כלל אחר הידיעה הברורה והמבוחרת, שום ידיעה עצמית לאדם לא רק בחוק האלוהות, כי אם בכל מושג, בכל אמת התאורה, תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית למטבע האלוהית שדרכי השם, ברוממות עוזם ואהבתם היחוסית, שתמצא ברומה שלמה בכל מילה ונצחיותה, שרק בשלום האנושיות כולה לשלום. כן, אז הוא חוזר פה לעיקרון שהוא הקנטיאני, שהוא דיבר עליו בהתחלה, שהידיעה שלנו היא לא בעצמות הדבר, אלא בהשלכה של הדבר עלינו, בתארי החיזיון, בדברים שמוקרנים אלינו מהדבר, ואנחנו סופגים מהדבר. ולכן, עם כל האמירות הפילוסופיות של מה זה אלוהים, ואלוהים הוא כזה ואלוהים הוא אחר, אתה צריך להבין לא מהו אלוהים, אלא מה הדבר הזה מקרין אליך. אז אנחנו כן מכירים בעצמות האלוהית כמשהו שהוא כולל הכל, שהוא מעבר למציאות ובתוך המציאות וכל המציאות בטלה אליו בהסתכלות של הצדיק העליון שמעבר לחושים שלנו שאנחנו לא יכולים להשיג, לכן אנחנו לא יכולים באמת לדבר עליה, ואנחנו כן, אבל מה שאנחנו כן מדברים זה על ההקרנה של הדבר הזה עלינו מתוך הנשמה, שאנחנו מרגישים שאותה עצמות אלוהית פנימית שאין לנו מושג ואנחנו לא יכולים לדבר עליה, היא מקרינה עלינו המון המון אידיאלים, ערכים, מוסר, הרמוניה, צדק, יושר, חסד, נתינה, המון המון מגמות שמוקרנות אלינו מהקיום הפנימי האלוהי שלנו שהוא בלתי מובן. אז לכן הוא אומר שמה ששפינוזה הוא גם חי לפני קאנט, אז זה גם מבחינה פילוסופית מסתדר שהוא לא, הוא לא הלך אחרי התובנה הזאת של העובדה שאנחנו יש נסתר, יש דברים שמעבר לתפיסה האנושית, מעבר לתודעה האנושית, שהם דברים הרבה יותר גדולים, אלא הוא הסתפק במה שקיים בתודעה האנושית, והוא נתן לו הסברים מאוד מאוד מורכבים, מתוחכמים של, קיום אלוהי, אחדותי וכו'. אבל אומר הרב קוק, כל אמת התורה תוכל להתבסס רק על מוסד האידיאליות הטבעית למטבע העלויות של דרכי השם. זאת אומרת, בסוף, האמת היא אמת שהיא מסתפקת במועט, זאת אומרת, היא לא אמת שמנסה לגעת במהות, אלא אמת שהיא דווקא על מוסד האידיאליות של דרכי השם. זאת אומרת, האמת התאורה היא רק, יכולה להתבסס כאשר היא מכירה בענווה, בצניעות, בכך שהיא לא תכיל בתוכה את העצמות האלוהית, אלא היא תכיל את אותם אידיאלים אלוהים, את אותם הקרנות של, אידיאלים, של רצונות מרוממים ועליונים, שמוקרנים אליה מהקיום העמוק שלה, שזה הקיום האלוהי הבלתי מובן. וזה מופיע באומה שלמה, בכל מילה מצריותה, שרק בשלום האנושיות כולה לשלום. זאת אומרת, שוב, הוא מציין פה שזה מופיע בצורה לאומית של עם ישראל, אבל זה לא לאומניות שוביניסטית שדואגת רק לעצמה, אלא היא דואגת לשלום האנושיות כולה. המטרה היא לרומם את כל המציאות. הלאה נמשיך, לולא המרחיקים הללו, אז הלא היה איש כזה נחשב בין חכמי ישראל. ספריו היו נחשבים כספרי חקירה אלוהית, נאמנים ורואים לבוא בקהל, ואין לשער את כוח הנפץ שהיה צפון בהם, למעמד הרוחני והלאומי של ישראל, באיזה צורה יומה היה יוצא כשהיה גם העוז העברי נוסף אליו. זאת אומרת, כל עוד מדובר פה על אליליות נוצרית, שהיא מאוד ילדותית, שמתייחסת לאלוהים כמשהו חיצוני, אז קל להתנגד לזה. אבל ברגע שבא לפה תפיסה פסבדו, לילית או נוצרית, אבל מאוד מתוחכמת, מאוד עדינה, שרואה את העצמות האלוהית בתור משהו שהוא כולל את כל המציאות, משהו אחדותי, משהו הרמוני, אז אתה מאוד נמשך לדבר הזה, ולכן דווקא אותו חשוב מאוד להתנגד אליו. ושוב אני אדגיש, ההבדל הוא בהבנה שיש קיום אלוקי בלתי מובן, עמוק, אינסופי, כולל הכל, שעומד בעומק של המציאות, הוא לא חיצוני, הוא בעומק של המציאות, ואלינו מוקרנים רק האידיאלים האלוהים ממנו, הערכים, השאיפות הפנימיות שמתעוררות בתוכנו, וההכרה הזאת זה המורכבות שהרב קוק מנסה לעצב. הלאה, ואין להעריך כמה כוחות היו עובדים ומביאים גם כן בעלה נוראה ומחלה ממושכה, עד שהיה בא הכשר הגמור של התעלות הרוח, עד כדי להכיר את האפיסה שבהם. בייחוד בימים שלא עלתה, התעלתה עדיין תורת המוסר והאידיאליות למעלתה הפופולרית למדרגת חוכמה מסודרה, מוסדרת, בהכשר להיכנס בכל שדרותיה של החברה האנושית, שהיא נכונה להיות בסיס נאמן לשערי צדק של כנסת ישראל שיפתחו בעולם, למעלה למעלה מכל שיטה אריסטוקרטית המתגדרת רק בגיונים יבשים שתו המוות חקוק על מצחם. כן, אז אם שפינוזה היה מתקבל, שוב, כאיזשהו נצרות מאוד מאוד מתוחכמת ועדינה שעם ישראל היה יכול מאוד בקלות לקבל אותה, אז היה לוקח המון דורות עד שהיו מבינים את הפגם, עד שהיו מבינים את הבעיה, כי זה היה כבר עם פסוקים ועם דרשים ועם דרשות ועם וורטים ועם הסברים מאוד תורניים, איך הדבר הזה מתיישב עם מעמד הר סיני ועם, ועם כל ה... ועם כל הרעיונות היהודיים, והיה לוקח המון זמן עד שהיו בעצם מזהים את הטעות העדינה והעמוקה שיש בפנים. ובייחוד במילים שעדיין לא התעלה תורת המוסר ואידיאליות למעלתה הפופולרית, כן, זאת אומרת, הוא אומר שזה בעיקר בשלבים שעדיין לא היה את התפיסות היותר מתוחכמות כמו של קאנט, שזה האידיאליות והפילוסופיה היותר חדה שמזהה את ההבדל בין התופעה לבין בין הדבר עצמו לבין התופעה. כן. יפה. אז נמשיך. לא אמיתי מהללויה ולא כל ירדי דומה, כמה היו פועלים להזיק אם היו נכתבים בלשון הקודש והיו מטובלים גם כן בדברי תורה בגילוי פנים שלא כהלכה, יותר ויותר ממה שפעלו כל אלה ביותו יושב הרחק מן המחנה בדד ונבדל, כמו שבפועל שפינוזה נודע מהקהילה. נמשיך. אמנם כוח נערץ כזה, אף על פי שמקורו בסיסו הוא אלילי, לא היה אפשר כמעט להופיע כי אם על ידי איש מזרע ישראל, שהמחשבה של האחדות האלוהית הקטע שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה על ידי האור הגדול שקיבלו בדרך שבורה ומובטת, שרק בעמל רב וניסיון כביר איננו מוכשרים להוציא גם הרימון הזה המרובה בקליפתו איזה תוך תמציתי הראוי להתקיים אחר מירוקו, ליבונו וצירופו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, התפיסה של שפינוזה היא תפיסה אלילית נוצרית, אבל בלבוש מאוד מאוד עדין, והוא בא ואומר שהלבוש העדין הזה, המתוחכם מאוד, הלבוש שהוא מאוד מופשט, נקרא לזה ככה, הוא יכול לבוא דווקא מיהודי שיש בו את האישיות הישראלית, את התרבות ואת האופי הישראלי, שהוא יותר מתוחכם ויותר מופשט, אז הוא בנה באמת מערך אמוני מאוד מאוד מופשט, אבל בשורש שלו עומדת פה תפיסה של יחס לעצמות וחוסר הבנה של היחס בין העצמות לבין האידיאלים. הלאה, נמשיך. אחר שהוסחה הדעת האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, לפני שנסתם לפני האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, ירדה האידיאליות האנושית קימה קימה, עד שהוכחה לפנות על מטריאליות שנטלה ממנה את זיו חייה, נחסר האור והנועם של ההתענגות על השם, הישרה והתאורה מלב בני אדם, עד שרק זיו קלוש והראי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאה ודי עד, וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה, שעובר ונודד ואחר כך הוכח להתהפך למעשה של כל קושת ודת, ביחד עם הסיני יומה לישראל, בין מקורים דתיים בין מקורים כפרניים. כן. עכשיו הוא חוזר פה לאיזושהי אמירה היסטוריוסופית רחבה יותר של האנושות, שבעצם כאשר עם ישראל ירד מגלותו חורבן בית ראשון, בית שני, אז בעצם היה התרחקות מהכוח הזה הישראלי שמוביל את דרך השם בעולם, את דרכי השם, את האידיאלים האלוהיים. ואז מה שקורה שהאידיאליות האנושית ירדה כמעט כמעט, זאת אומרת יש חוסר הקשבה לאידיאלים האלוהיים, למגמות האלו של ההרמוניה, של האחדות, של המוסר, של היושר. ומה שנשאר זה המטריאליות, החומרנות, כן, והחומרנות שהיא בעצם בסוף שקועה בתפיסה חומרנית, שזה יכול להיות התפיסה המדעית, האקדמית, שלא מכירה באידיאלים אלוהיים שפועלים בתוך האדם, או מכירה בהם רק בתור איזשהו זיו קלוש והיראי, ולא בתור המהות של החיים, המהות של הקיום של של האדם, ובסופו של דבר זה יוצר את הכפירה ביחד עם השנאה לישראל. וכיוון ש אדם, כמו שאמרנו בהתחלה, אדם לא רוצה שיהיה איזשהו משהו אובייקט חיצוני שישלוט עליו ושינהל אותו בחוץ. עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו והדורו, בין בשלילה להכר את האשרה של שלילת האידיאליות והחופש האלוהי משורש הורשה, בין בחיוב לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם הנטועה בנפשו הלאומית פנימה, והיא הולכת ועולה כפורחת ומתגדלת לרגלי כל מה שמתגבר מקור ישראל, העם האחד שהאידאה שלו היא להחיות בקרבו את היסוד המוסרי, לא רק בצידו המעשי לבדו, כי אם גם בצידו האידיאלי, שהוא מטרה בפני עצמה, בתור התוכנית העליונה של החיים. כן. אז הרב קוק בעצם מסרטט פה איזשהו מהלך של שפינוזה שהוריד את התפיסות האידיאליות, ואז כפירה שבעקבות זה שלא הייתה תפיסות, לא היית תפיסות אידיאליות מעשה בכל התחום הדתי, ותחייתו של עם ישראל בארצו שהמטרה שלה היא לא רק להקים פה אומה ומקום בית לאומי לעם ישראל, אלא לרומם את התפיסות האמוניות הנכונות, שזה מטרתו של עם ישראל, שהוא אמור להדגים ולהראות איך אפשר לחיות על פי האידיאלים האלוהים, איך אפשר לקחת את התפיסות הפילוסופיות האלו, הנשמתיות, העמוקות, הדתיות, של החוויה הנשמתית הזאת, של קיום אינסופי עמוק בתוכי, שמקרין עליי כל הזמן אידיאלים ורצונות טובים ושאיפות טובות וחסד ויושר והרמוניה ואחדות, ואיך אני לוקח את המבנה הנפשי הזה ומקים ממנו אומה שלמה שכל קיומה מבוסס על ה... המגמות האלה שקורנות מתוכה, שיוצאות מתוכה, שבוקעות מתוך הקיום האלוקי האינסופי הלא מובן שמתוכה, בוקעים כל הזמן אידיאלים ורצונות ושאיפות של טוב, של יושר, והדברים האלה פועלים בפן הלאומי, והם בונים מבנה לאומי ישר, תקין, שהוא בנוי על יסודות מאוד מאוד חזקים של מוסר, של יושר, וממילא זה יקרין לכל האנושות, וכל האנושות תחונך ותוקרן מהדבר הזה, וזה יקרין אחרי זה לכל בעלי החיים, וזה אחרי זה יקרין לצומח ולדומם, וכל המציאות תתעלה בעקבות בעקבות הדבר הזה, וזה המפתח לתיקון של כל מכלול העולם, מכלול היקום, וזה המטרה של עם ישראל, וככה עם ישראל צריך לגשת לתחייה הלאומית בארצו, זה המגמה הפנימית שלו. אז כמו שהוא אומר, שרק הוא יהיה מניע את הגלגל הקולטורי לכל צדדיו המרובים, זאת אומרת, המניע התרבותי של עם ישראל יהיה המניע הזה של האידיאלים אלוהיים, וכשהוא נובע ממקורו האמיתי, מאותו המקור שכל הטוב של המציאות נובע ממנו, הטוב האידיאלי האלוהי, זאת אומרת, התחושה הזאת של היהודי, שיש בתוכו מקור של טוב, של יושר, הוא מבין שזה לא רק בתוכו, אלא זה משהו שהוא הקיום האמיתי של כל המציאות, וכן כל המציאות ביסוד שלה היא הרמונית, היא אחדותית, היא כולה שואפת אל הטוב, שואפת לקיום אלוהי, אלא שבמקומות רבים מהעולם, המציאות, זה חסום, זה אטום, זה מוסתר על ידי תודעה אנושית מקולקלת, על ידי קיום שהוא פרימיטיבי יותר. אצל עם ישראל זה בא והתפתח בצורה יותר גלויה, אבל זה משהו שהוא כולל שטף גדול שכולל את כלל המציאות. נמשיך. בצד האידיאלי לא יושלם לעולם בעוז גבורתו, עד שרק הוא יהיה כוח המניע את הגלגל הקולטורי לכל צדיו המרובים, כי אם כשיהיה נובע ממקורו האמיתי, מאותו המקור שכל הטוב של המציאות נובע ממנו, הטוב האידיאלי האלוהי, ולי מייקור רעיך, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, והוא סובל גורל נורא בחפץ פנימי לעמוד בחיים מיוחדים, כדי שעל ידו יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמה דיברה חירותי. אז עם ישראל מוכן לסבול בגלויות ולסבול הצקות ועיכובים מאוד מאוד גדולים, עד שהוא יגיע למטרתו באמת להקים אומה כזאת שתחיה על פי האידיאלים האלוהים בצורה לאומית, עם תרבות ועם חיים לאומיים שהם מבוססים על העניין הזה. אוקיי, אז נעצור פה, ובפעם הבאה נדבר ומתייחס להשפעות השונות של החסידות מצד אחד, השכלתנות והגישה הרמב"מיסטית מצד שני, ואיך הדברים האלה מתארגנים וקשורים לעניין הזה של דעת אלוהים.